בבא קמא, דף ק, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ט עמוד ב, שורה שביעית מלמטה, במילה יתמר. היו שני מומחים גדולים במטבעות. אחד קראו לו דנקו, השני קראו לו איסור. הם היו בקיאים בכל סוגי המטבעות בתקופת התלמוד, של מדינות שונות, באותה מדינה, מהו מטבע טוב ומהו מטבע רע. אדם הולך ומראה דינר לשולחני כזה. שואל אותו, תגיד, זה מטבע טובה, אני אקבל אותה, ואז אחרים יקבלו את זה ממני, או שזה מטבע לא טובה? אמר לו השולחני, שבקי במטבעות, מחליף כספים, בקי במטבעות, זה מטבע טוב, אתה יכול לקבל את זה. ובסוף נמצא המטבע הזה רע. תעני חדה, יש ברייתא אחת שאומרת שאם השולחני הזה הוא אומן במלאכתו, והגמרא מעמידה, רב פאפה מעמיד, שזה כאלה אומנים כמו דנקו ואיסור שהבאנו את שמם, שהם היו בקיאים מאוד בטיב המטבעות, ולא היה להם צורך להתלמד עוד בהכרת המטבע, והם לא צריכים להתייעץ עם מישהו אחר כדי לקבוע אם המטבע הזה הוא טוב, אז כזה פטור, כי הוא נחשב אנוס. אבל אם הוא אידיוט, שהוא לא כל כך בקיא בצורת המטבעות, אז אם הוא אמר שהמטבע טוב, יש עליו טענה. למה לא שאלת אחרים? היית מתייעץ לפני שהיית מכריע שזה מטבע טוב. ואם הוא טעה, הוא יהיה חייב. ותניה אידך, יש ברייתא אחרת שאומרת, שגם אומן חייב, בין אומן בין אידיוט חייב. איך ייתכן? אמר רב פאפה, זה לא ויכוח בין הברייתות, כי תניא אומן פטור, הברייתא הראשונה שהוא אומן פטור אם הוא אמר שהמטבע הוא טוב והוא נמצא רע, כגון דנקו ואיסור שדיברנו עליהם, שהם היו שולחנים בקיאים במטבעות והיו אומנים, דלא צריכי למגמר כלל, הם לא היו צריכים להתלמד בהכרת המטבע, לא היו צריכים להתייעץ עם אנשים אחרים, לכן אם בסוף נמצא שהמטבע רע, הם נחשבים אנוסים. אלא במה הייתו, אם הם כל כך מומחים, איך הייתה להם טעות? טעו בסיקתא חדתא, בהכרת מטבע חדש, המטבע הישן נפסל והעמידו צורה אחרת, דאי שטא דנפק מיתותי סיקתא, רק עכשיו יצא חותם המטבעות החדש והם לא הספיקו להכיר בו. מספרת הגמרא, הייתה איזה אישה, דאחזיה דינר לרבי חייא, הראתה דינר לרבי חייא שהוא גם כן היה בקיא במטבעות כמו דנקו ואיסור, אמר לה מעליה הוא, המטבע הזה טוב, תקבלי אותו, קיבלה אותו. למחר עתי לקמי, מחורת היא מגיעה שוב לפני רבי חייא, ואמרה לי אחזיתי, הראיתי את המטבע הזה לאחרים, ואמרו לי בישה הוא, אמרו לי שהוא גרוע, אף אחד לא מקבל ממני את המטבע הזה, ולא כנפיק לי, הוא לא יוצא, אף אחד לא מוכן לקבל אותו. אמר לי, אז רבי חייא אמר לאחיין שלו, רב, זיל חלפי ניאלה, הוא היה אחראי על המטבעות, היה אחראי על הכסף של רבי חייא, אמר לו, תחליף את המטבע, אני זה שגרמתי לה את הנזק. וכתוב הפנקסי, תכתוב לי בפנקס, דין עסק ביש. שהעסק הזה הוא עסק לא טוב שעשיתי. שהפסדתי בחינם, למה בכלל הייתי צריך להגיד לה שהדינר הזה הוא טוב? היה עדיף שאני לא אגיד לה. שאני לא אכריע, לא הייתי מפסיד כלום. שואלת הגמרא, ומה ישנה דנקו ואיסור דפטירי? למה דנקו ואיסור, שני החלפנים האלה, שאם הם אומרים על דינר שהוא טוב והוא נמצא רע, שהם פטורים כי הם אנוסים משום דלא צריך למגמר, כי הם בקיאים בראיית המטבעות והם לא צריכים להתלמד עליהם, הרי רבי חייא נמי לב למגמר קבאי, גם הוא היה בקיא במטבעות, הוא לא היה צריך להתלמד כי הוא אנוס, אז למה הוא שילם? תרץ את הגמרא, באמת הוא היה פטור, אלא רבי חייא שילם לפנים משורת הדין הוא דעבד, אף על פי שמצד הדין הוא פטור, הוא רצה להחמיר לפנים משורת הדין. ויש ראיה לזה שיש מצווה להתנהג לפנים משורת הדין, כדתנאי רב יוסף, כמו שרב יוסף שנה ברייתה על העיצה שיתרו ייעץ למשה רבינו איך להניג את עם ישראל, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, מה הוא התכוון לומר? והודעת להם זה בית חייהם, תלמוד תורה, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זו ביקור חולים, בא זו מצוות קבורת המת, את המעשה זה הדין, שידונו דיני תורה, אשר יעשון זה לפנים משורת הדין, שגם זה יש מצווה לנהוג לפנים משורת הדין. מספרת הגמרא ריש לקיש, אח ולי הראה לו דינרה לרבי אלעזר, שיאמר לו אם זה מטבע טוב או לא. אמר לו רבי אלעזר, מעל יהו, המטבע הזה טוב. אמר לריש לקיש, תראה, חזי, דהלך כסמיכנה, אני סומך על זה שאתה בקיא במטבעות, ועל סמך מה שאתה אומר לי, אני מחליט אם לקחת או לא לקחת את הדינר. אז רבי אלעזר אמר לי, כי סמכת עליי, מי למימרה, מה אתה רוצה לומר לי בזה שאתה אומר שאתה סומך עליי? די משתכח בישה, שאם בסוף ימצא שהדינר הזה גרוע, בהינה להחלוף אליך, תבוא אליי בתביעה שאני אחליף לך את המטבע? והרי אתה הוא דאמרת, רבי מאיר, הוא זה שמחייב מזיק, גם אם הוא גרם הפסד לחברו, בגרמה. רבי מאיר הוא דדאין דינה דגרמי. ולא רק אם הוא מזיק בידיים, אלא גם אם הוא גרם נזק הוא חייב. אתה אמרת שזה דעת רבי מאיר, מה התכוונת? מהי? לאו רבי מאיר ולא סביר עלן כבתי? שזה דעתו של רבי מאיר שחייבים גם אם גורמים נזק, אבל אנחנו לא סוברים כמותו? אז למה אתה רוצה לחייב אותי אם בסוף ימצא שהדינר הזה רע? רק גרמתי לך נזק בזה שגרמתי לך לקחת אותו. אמר לי ריש לקיש, לא זה מה שהתכוונתי כשאמרתי לך זה דעת רבי מאיר, שההלכה היא לא כמותו, אלא זה דעת רבי מאיר וההלכה היא כן כמותו. סביר עלן כבתי, אני גם סובר כמו דעתו של רבי מאיר להלכה, שחייבים על גרמי. כמו שאמרנו, לפי דעת רש"י, אין הבדל בין גרמה לגרמי. וזה שהוא גרם נזק, זה נחשב גרמה, זה נחשב גרמי. יש ראשונים אחרים שאומרים שגרמי זה נזק יותר ודאי מגרמה. היי רבי מאיר, איכן מצאנו שרבי מאיר מחייב, אפילו אם האדם לא הזיק בידיים, אלא רק גרמי, הוא גרם. אי לי מה רבי מאיר דתנן. והגמרא מביאה כאן סימן למקומות שמשם מנסים להביא, איכן מצאנו שרבי מאיר דן, שחייבים אפילו אם גרמו נזק בגרמי, ד' זה ראשי תיבות דן, ל' לצבוע, מ' מסכך, פ' נפרצה. זה סימן למקומות שמחפשים, איכן מצאנו שרבי מאיר מחייב. דן את הדין, דיין שדן דין ותא, הוא זיקה את החייב, פטר אותו מלשלם, או חייב את הזכאי, זה שפטור חייב אותו לשלם שלא כדין, או שהוא הורה על מאכל טהור, שהוא טמא, טימא את הטהור, או הפוך, טיהר את הטמא. והבעלים הלך ועירב את הפירות שאמרו עליהם שהם טהורים, עם שאר הפירות הטהורים. ועכשיו מתברר שזה היה פרי טמא, ועכשיו כל התערובת כאן, זה תערובת שיש בה פרי טמא. מה שעשה עשוי, הפסק שהדיין פסק, קיים והוא לא חוזר בו. וישלם מביתו, הוא חייב לשלם את הנזק שהוא גרם בגלל שהוא פסק דין מוטעה. רואים מכאן שדיין שדן על דבר מסוים שהוא טהור, ובסוף נמצא שהוא טמא, והוא גרם כאן הפסד, הוא חייב לשלם. אף על פי שהוא רק הזיק על ידי שהוא גרם נזק והוא לא הזיק בידיים. ועכשיו לא כתוב כאן שזה רבי מאיר, אבל יש כלל, סתם משנה רבי מאיר. אז אם כן רואים שכאן סובר רבי מאיר, שמי שגורם נזק חייב. דוחה הגמרא זה לא ראיה, ההתמר עלה, על המשנה הזאת נאמר, אמר רבי הילה, אמר בשם רב. הסיבה שרבי מאיר מחייב את הדיין לשלם, מדובר כאן שהוא לא רק גרם נזק, אלא הוא עשה נזק בידיים, והוא שנטל ונתן ביד. למשל, הוא לקח את הדבר שהוא פסק עליו שהוא טמא, שם עליו איזה שרץ, וטימא אותו בפועל. או שהוא לקח דבר שאמר עליו שהוא טהור, והרבב אותו עם פירות טהורים, בידיים עשה נזק, ולכן הוא חייב. אלא איפה מצאנו שרבי מאיר אומר שמחייבים על גרמי? דתנן, אדם מוסר צמר לצבאי, לצבוע לו את הצמר בצבע אדום, והצבאי שינה מדעת בעל הבית וצבע את זה בצבע שחור, או שאמרו לו לצבוע בצבע שחור והוא שינה מדעת בעל הבית וצבע את זה בצבע אדום, רבי מאיר אומר, הוא חייב לשלם לו, נותן לו דמי צמרו, כמה שהצמר היה שווה בשעה שהוא קיבל את הצמר. רואים מכאן שהוא נחשב גזלן בזה שהוא עשה אחרת מה שאמר לו בעל הבית. ולכן, גזלן, כשהוא עושה שינוי בחפץ שהוא גזל אותו, הוא קונה את החפץ בשינוי. עכשיו, מה הגזלן הזה עשה כדי שהחפץ הזה יהיה קנוי לו בשינוי? שהוא שם את זה בתוך מים עם צבע. הצבע לא נספג בצמר מיד, אלא לוקח כמה ימים עד שהצמר קולט את הצבע. אם כן, זה שהצמר קלט את הצבע, זה לא היה בידיים שהצבאי עשה את זה, אלא זה על ידי גרמה. הוא שם את הצמר בתוך מים שצובעים, והצמר על ידי גרמי נצבע בצבע אחר, ובכל זאת רבי מאיר מחייב, רואים שהוא מחייב בדינה דה גרמי. דוחה הגמרא, האטם, שם צבא ששינה מדעת בעל הבית, אפילו שהצבע נקלט רק לאחר זמן, בכל זאת כאבית בידיים. הוא משנה בידיים מדעת בעל הבית בזה שהוא הכניס את הצמר לתוך הצבע, צבע אחר ממה שבעל הבית אמר לו. אז אף על פי שהצבע נקלט אחר כך, אבל בגלל שבידיים הוא הכניס את הצמר לתוך הצבע, זה נקרא שהוא שינה, שהוא עשה גזלה בידיים ולא על ידי גרמה. אלא, אולי נאמר, הוכחה מהדברים האלה של רבי מאיר. דתנן, המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו. התורה אוסרת כלאיים, לזרוע תבואה וגפנים בסמוך. עכשיו, אדם העביר למעלה מתבואת חברו גפן. זאת אומרת, הוא שם שם גפן שיהיה מודלה ויצמח מעל תבואה של חברו. אם הוא ישהה את הגפן עד שהתבואה הוסיפה וגדלה, וכן הגפן הוסיף וגדל אחד מ-200 ממה שזה היה קודם, אז התבואה נאסרה, הרי זה קידש, ובעל הגפן חייב לשלם לבעל התבואה, על מה שהוא גרם שהתבואה שלו תהיה אסורה מדין כלאיים. אף על פי שבעצם אותו אחד ששם את הענבים, את הגפן של הענבים מעל התבואה של חברו, בזמן שהוא הניח את הגפן של הענבים, ועדיין לא אסר את התבואה, רק לאחר זמן. בכל זאת הוא חייב, רואים שרבי מאיר מחייב בדינה דה גרמי. כי הרי כאן הוא רק סיכך את הגפן מעל התבואה, והאיסור בא לאחר זמן. אז זה לא מזיק בידיים, אלא דינה דה גרמי. וכתוב כאן משנה, סתם משנה, בלי שם של תנא, והכלל הוא סתם משנה רבי מאיר. רואים שהתנא של המשנה הזאת, שזה רבי מאיר, סובר שאפילו שהוא לא הזיק בידיים, הוא חייב מדין גרמי. דוחה הגמרא, זה לא נחשב גרמי, הוא כן הזיק בידיים, אתם נמי כאבית בידיים, אף על פי שהאיסור בא אחרי זמן, אבל הוא בידיים גרם שהאיסור יבוא בזה שהוא הניח את הגפן מעל התבואה. אלא, היכן מצאנו שרבי מאיר מחייב בגרמי, הרבי מאיר, רבי מאיר בברייתא. דתניא, מחיצת הכרם, יש מצד אחד תבואה, מצד שני כרם של ענבים. אסור שהם יהיו מעורבים יחד. אז הוא שם מחיצה ביניהם, שמו מחיצה ביניהם. אחד יש לו תבואה, השני יש לו גפן, ביניהם יש מחיצה. ולכן אפשר לסמוך את התבואה עד המחיצה, ואת הגפן עד המחיצה מהצד השני. כיוון שיש כאן מחיצה, זה לא אסור משום כליים. אז המחיצת הכרם הזו שנפרצה, אז בעל התבואה אומר לו לבעל הכרם, תגדור את הפרצה, כדי שהתבואה שלי לא תגדל בעוד אחד מ-200, והיא תיאסר מהכרם שלך. אז הוא באמת הלך וגדר. בעל הכרם הלך ועשה את המחיצה שוב. והיא נפרצה עוד פעם. אומר לו בעל התבואה, המחיצה נפרצה פעם שנייה, תגדור אותה. כאן כבר נתייאש ממנה. בעל הכרם החליט שהוא לא גודר פעם שנייה, הוא לא סותם את הפרצה פעם שנייה. ולא גדרה. הרי זה קידש. הכרם אסר את התבואה. בעל הכרם חייב באחריותו, חייב לשלם לבעל התבואה. וזה דווקא מכיוון שהוא נתייאש מלגדור. אבל אם הוא עוסק בלגדור, אף על פי שהתבואה בינתיים גדלה אחד מ-200, היא לא נאסרת. כי כתוב לא תזרע כרמך כלאיים, משמע שזה צריך להיות דומה לזריעה מרצון. דיינו שהבן אדם אין לו כוונה לגדור. ואז זה נאסר אם זה הוסיף עוד אחד מ-200. בכל אופן, כאן אתה רואה שאף הפי שהמחיצה נפרצה מעצמה, זה לא שבעל הכרם פרץ את המחיצה הזאת, זה שהוא נתייאש מלגדור, זה נקרא גרמי, ובכל זאת רבי מאיר מחייב אותו לשלם. אז רואים שרבי מאיר הוא סובר שחייבים, אפילו שרק היה כאן גרימת נזק. אומרת המשנה, הנותן צמר לצבא. אתה רואה את הצמר הלבן הזה? תצבע לי אותו. הלך הצבא, האומן שצובע צמר, והרתיח כדירה עם הצבע וכל מה שצריך, הכניס את הצמר, רק שההרתחה שהוא הרתיח את הכדירה היה יותר מדי, ולכן זה הזיק את הצבע והצמר. הקדיחו יורה, אז הצבא נותן לו דמי צמרו, שלם לו על הצמר שהוא הזיק לו. ואם צבאו כאור, ובמזיד הלך אותו צבא והשתמש עם שיערי הצבע, ולכן הצבע לא נקלט כמו שצריך, והצמר לא השביח כמו שהוא היה צריך להשביח כשהוא היה צבוע בצבע טוב, כיוון שהוא פשע, ידו על התחתונה. אם ההוצאות הם נאמר 20 דינרים, והצמר, אפילו שהוא לא השביח כמה שהוא צריך להשביח, אבל הוא השביח נאמר ב-30 דינרים. השבח יתר על היציאה, על הוצאות הצבע, אז הוא נותן לו את הסכום הנמוך יותר, נותן לו את היציאה. ואם ההוצאות היו יותר, נאמר שההוצאות היו 30 דינרים, וזה השביח רק ב-20 דינרים, היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח, נותן לו רק את מה שזה השביח. אם אדם נתן צמר לצבא והתנה איתו לצבוע לו בצבע אדום, והצבא שינה מדעת בעל הבית וצבע את זה בצבע שחור, או הפוך, ביקש ממנו את צבע שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר שאדם, הצבא הזה נחשב גזלן, והוא קנה את הצמר בשינוי מעשה, ולכן הוא צריך לשלם על הצמר כמו שהצמר היה שווה כשהוא קיבל את זה, ולכן נותן לו דמי צמרו. והצמר נשאר אצל הצבא. רבי יהודה אומר, אם ככה תהיה ההלכה, נמצא שזה שהצבא שינה, הוא מסתכר. לכן, לפי דעתי, צריך לקנוס אותו שידו תהיה על התחתונה. אם השבח שהצמר השביח יתר על היציאה, נאמר שזה השביח ב-30 דינרים וההוצאות רק 20, נותן לו את היציאה 20. ואם הפוך, היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. אם השבח זה רק 20 והיציאה 30, נותן לו את השבח שזה 20. מה שאמרנו, שהצבא צבא כאור את הצמר. מהי כאור? אמר רב נחמן, אמר רב בר חנה, קלבוס. מהי קלבוס? אמר רב בר שמואל, שזה הכוונה כפרה דודי. הכוונה כינוח שהוא, של היורה. הוא כינח את הכדירה עם שערי הצבע שנשארה לו בכדירה, עם זה הוא צבא את הצמר. שערי הצבע זה פחות, זה צבע פחות טוב, ולכן נמצא אם כן שהוא צבע לו לא כמו שצריך, ולכן הצבע לא נקלט טוב בצמר, והוא הזיק במזיד, ולכן במשנה נאמר שבמקרה הזה הוא מפסיד, והבעל הצמר משלם לו את הסכום הנמוך. אם הצמר השביח יותר ממה שהוציאו הוצאות כדי לצבוע, הוא משלם לו את ההוצאות, ואם ההוצאות היו יותר, הוא משלם לו רק מה שזה השביח. עד כאן דף קוף.